המדרש, מה תצעק אליי, וכו'. אז הבאנו פה את המדרש, נקרא ממנו פעם אחת, ואחר כך נראה את הדברים של הרב שמחה בונה. דבר אחר, מה תצעק אליי? זה ככה, מבחינתכם, תורה שבעל פה חלק. אדם עוד הכתיב, והיה טרם יקראו, ואני אהנה. שני פעמים הוא אומר בפסוק, ואני ואני, ומשה אומר, ראו אתה כי אני אני הוא. אלו כל מי שעושה רצון המקום, מכוון את ליבו בתפילה, שומע לו בעולם הזה. ולכן לעתיד לבוא, שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה, בעולם הזה, ולעתיד לבוא הם מדברים ואני אשמע. ומה הם מדברים? אלא שכל אחד ואחד עומד ומשמיע תלמודו, כביכול הוא יושב ומשמיע עמהם, שנאמר, אל נדברו יראי השם משל ראו, וכתיב היו עיניך רואות את מוריך. ואומר, וכל בנייך לימודי השם. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם כן מה תצעק אליי, והטרם יקראו ואני אענה. יש פה עוד המשך, אבל חלק הזה הוא מתייחס עכשיו. כן, יש את הפסוק, והטרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. על הטרם יקראו ואני אענה, אומר המדרש, זה גם מובא כאן בספר, אלא כל מי שעושה רצון המקום, מכוון את ליבו בתפילה, הקדוש ברוך הוא שומע לו בעולם הזה, ועל העוד הם מדברים ואני אשמע, אז זה כאילו מלמד, אומר המדרש, שכל אחד משמיע תלמודו כביכול, הוא, הקדוש ברוך הוא יושב ומשמיע עמהם. זה כאילו שני חלקים בפסוק. אחד זה על מי שעושה רצון המקום, מכוון את ליבו בתפילה, אחד זה בעצם אולי לימוד תורה. שמי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא ביחד איתו משמיע את לימודו. אז הוא דורש על זה, וזה מגיע, באמת הוא נותן פירוש מאוד מיוחד לחלק מהמדרש, שזה מה שככה רצינו קצת להתבונן בזה. אז שני פעמים אומר בפסוק, ואני ואני, ומשה אומר, רואה אתה כי אני אני הוא, אלא כל מי שעושה רצון המקום, מכוון את ליבו בתפילה, הקדוש ברוך הוא שומע לו בעולם הזה. אין שם כל דברי המדרש, ונראה פירושו. זה היה קשה לו סתירת הפסוק, שמקודם אמר, והיה טרם יקראו, שמשמע שאינם צריכים להתפלל. ואחר כך אמר, עוד הם מדברים ואני אשמע, זה משמע שצריכים על כל פנים להתפלל. זה דרש. עכשיו תראו את הלשון, שהוא מדייק בה. כל מי שעושה רצון המקום מכוון את ליבו בתפילה. ראינו שעשה איזה מצווה, איזה דבר מצווה, הוא מכוון בזה לתפילה, שומע לו בעולם הזה. עיקר מה שפועל את התפילה זה איזשהו מעשה של מצווה. אדם עושה מעשה של מצווה. שביחד איתו יש כוונה של תפילה, אז הקדוש ברוך הוא שומע לו, אפילו בלי תפילה מפורשת. כן, הקצת של המדרש, כל מי שעושה רצון המקום, צדיק. ומכוון את ליבו בתפילה, אפילו שעוד לא אמר, הקדוש ברוך כאילו בלי שהוא חביב עליו, אז הוא שומע אותו אפילו לפני שהוא דיבר. אבל לא דורש, כל מי שעושה, שזה גוף הצורה איך שהוא מתפלל. עושה איזה מעשה מצווה עם כוונת תפילה, עם כוונת ישועה, וזה בעצמו סוג של תפילה. והנה אל בפרשת ויצר, פסוק ותומר לאה בגד. עכשיו עומד מבאר, שאל מה זה השם הזה. כי כל השמות האלה משמעות, רובן, שמעון, על שם המקום, על שם המאורה, כמו שמפורש שם הפסוקים. מה זה בגד? בגד ותקרא את שמו גד. יש כמובן פירוש של רשי וכולי. אבל הוא אומר, הרי גד נולד ללאה משפחתה. בעצם לאה, הרי אחרי שנולדו לה ארבעה בנים, עמדה מלדת, והיא רצתה גם כן שיהיו לה עוד ילדים. אז הדרך שלה להתפלל היה, כמו שהוא אומר, לעשות מעשה, על ידי המעשה שיש בה כוונה של תפילה, היא תזכה לישוע. מה המעשה שהיא עשתה? שחררה את שפחתה והרשתה לנסה ליעקב. אתה יודע... לא ברור אולי מה היחסים ביניהם, יכול להיות שהם נשארו קצת שפחות, אבל זה ודאי ויתור על המעמד הברור של שפחה. ברגע שהיא נשואה לאותו איש, שהאישה הגבירה נשואה לו, זה ויתור עצום. מה ששרה גם אומרת. זה המעשה הגדול שהיא עשתה, שבו התלבשה תפילה. ואז מזה נולד גד. אז איך זה במילים הוא אומר, שגד זה מלשון גומל דלים. שכמו שהיא עשתה גמילות חסד ושחררה את שפחתה ונתנה ליעקב, כך התעורר עליה למעלה מידת חסד לגמול חסד בין העניים בין לעשירים. בגד ראשי תיבות גומל דלים. בגמילות דלים. יכול להיות. במקרה הזה ודאי. כי המעשה היה קשור. כן. יכול להיות. אנחנו רואים בהרבה הלכות תורה, נגיד גם בדיני אמונות, שהרבה פעמים מעשה הוא בעצם סוג של דיבור. הרבה פעמים מעשה זה סוג של דיבור. אני פתאום נזכר שכחודש לפני מה שקרה באמונה, אמרתי שיש כל מיני צורות איך אפשר להתבטא. לפעמים גם 10,000 איש עומדים וזורקים אבנים, זה גם צורה להתבטא. זה לא צורה שגרתית להתבטא. לפעמים כשאין משהו אחר, אין דרך אחרת, אז לפעמים גם זאת צורה. כלומר, מעשה זה דיבור, לפעמים דיבור יותר חזק מדיבור. מעשה זה, כשאדם רוצה להגיד שהוא מקנה משהו, אז יותר ממה שהוא יגיד זה שהוא יעשה מעשה. זה נותן משקל הרבה יותר חזק לאמירה שלו. אז כאילו אומר, אפשר להתפלל במעשים, זה מה שהוא אומר. עכשיו שאברהם אבינו, מה שכתוב, שלח בארץ ישראל, בכל המקומות, איפה שבני ישראל אחר כך יעברו עליהם מה שיעברו, אפשר להגיד, ההליכה עצמה היא הייתה התפילה שלו. שמעשה אבות סימן לבנים, הוא כולה הלך לכל מקום, וכאילו, בהליכה, היא ביטה את כל הרצון, ואת כל הכמיהה, ואת כל השאיפה, וכל התפילה בעצם, שיהיה טוב, שהמקום הזה באמת ייקבש ובצורה טובה וכו'. אז זה באמת מה שהוא לומד מכאן. עוד אם הם מדברים, קל לעתיד לבוא. מה הם מדברים? אלא שכל אחד ואחד עומד ומשמיע תלמודו, כביכול יושב משמיע עמהם. זה ממש הלשון של המדרש. את פה במתתים בדפוס אחר. איך כתוב תלמידו או תלמודו? מה? תלמודו. יפה. אז זה באמת כמו במדרש. כל אחד ואחד עומד משמיע תלמודו, והוא כביכול, הקדוש ברוך הוא, יושב ומשמיע עמהם. עכשיו, הפשד, זה כאילו עניין אחר, זה שהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו, אמרים כאלה. אבל הלשון של הפסוק היא, עוד הם מדברים ואני אשמע, זה כאילו לפני, כמו תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אז גם בלימוד צריך להיות איזו תופעה שלפני הקדוש ברוך הוא כבר שומע. אז מה הפשט? נרבעו דבר זה שלעתיד לבוא, לא יצטרך אחד לומר לחברו דעתו וסברתו בתורה, אלא שיבין אחד בחברו דעתו ושכלו, קודם שידבר איתו לפני שהשם יתברך ברוך השם, לפני שהשם יתברך, ברוך הוא ישמיע, לפי שהשם יתברך, ברוך הוא, ישמיע להם. מלמדו בחברותה, אחד ישאל קושייה, זה צריך להעיון איך הוא ישאל, כן? ישאל קושייה, נניח בפה, ואז הוא כבר ידע מראש את התירוץ. כי הקדוש ברוך הוא יגלה לו את התירוץ של השני. ואז הוא בטח יחשוב קושייה אחרת, ואז הוא, השני ידע את הקושייה לפני שהוא אומר. לפי מה שאתה עומד לתרץ לי בעוד 5 שלבים, מה אתה אומר על השאלה הזאת? או שאולי בכלל לא ידברו, כן. כן, זה או שהוא כבר ידע לדבר כמה שלבים קדימה, או שאם נלך מזה עד הסוף, אז כל אחד ידע מה שהשני אומר, בלי שהוא יגיד לו. למה? פסיכולוגים אומרים שהחלום של כל אחד, בזוגיות במיוחד, זה שהשני יעשה מה שהוא רוצה, בלי שהוא יגיד. יבין לבד. והחידוש של הפסיכולוגים זה שזה צריך להגיד. שאפילו אם אדם שמאוד רוצה בטובתך, אבל הוא לא ידע מה אתה צריך, אם לא תגיד לו. זה צריך להגיד לו. אלא מי שמע, אבי אוהב לספר את הסיפור הזה שהיו שני בני זוג שמאוד אהבו אחד את השני. אחד אהב לאכול את החלק הקשה של הלחם, אחד את החלק הרך. מכירים? עכשיו, זה שאהב את הקשה חשב שצריך לגמול, איך אומרים? מה ששנוא אליך תעשה, לא תעשה לחברך, מה שאהוב עליך נתן לשני את הקשה. זה שאהב את הרך נתן לשני את הרך. כל אחד אכל מה שהוא לא אהב, נתן לשני את מה שנראה לו יותר חשוב. ככה שנים. כל אחד אכל את מה ש... האמת, אולי זה לא נורא כל כך, כן. ישנים הם כל פעם שהם אכלו וביטו אהבה גדולה. אבל יש צד שלמה לא לדבר. ותגיד, תדבר. אז לא יצטרכו לדבר. כן, זהו פירושו. ואני אשמע, פועל יוצא. אשמיע. ושהשם יתברך ישמיע מה שרוצה לדבר. הוא כתיב, עד נדברו יראה השם משל ראו, לא נאמר, ידברו ישל ראו. פירושו שימלא יבין כל אחד כוונת חברו. הוא אומר, לכל בנייך, לימודי השם. שהקדוש ברוך הוא ילמוד לכל אחד מה שחברו רוצה ללמדו. כן, מאיפה אני לומד? לא מהחברותא כביכול, אלא מהשם. איך זה ייראה? אז אמר רבי יוחנן, עתידה אישה שתלד בכל יום, נגלה רגע לאותו תלמיד. אמר, בוא וערך דוגמתו בעולם הזה תרנגולת. אמר רב שמחה, בוא נגמר מפשיסך, עתידים החברותות שילמדו בלי לדבר. שאל אותו תלמיד, חס וחלילה ללגלג, הייתכן? ונאמר, בוא נראה דוגמתו בעולם הזה, רב שמחה, בוא נגמר מפשיסך בכבודו ובעצמו. אני זוכר את הסיפור מפעם הקודמת, שישב אצל החויזה, ואמר מראש מה הוא יגיד בדרוש. זה היה בחינה כזאת, ויש תיאור כזה שכל ערב אחרי עבודה, הוא היה שם אופטיקר, הרב שמחה בונים, חלק מהמן היה סוחר, ותמיד בערב אחרי עבודה היה הולך אל היהודי הקדוש שיושבים ביחד. אז לפי מה שמבואר כאן, אני חושב שהוא לא דיבר על משהו שהוא לא קצת הכיר אותו. הם ישבו וכנראה חלק מהזמן דיברו, חלק מהזמן שתקו. זוכרים את הסיפור שסיפרנו מזמן, שהוא פעם בא אל היהודי הקדוש, ואמר שמישהו בייש אותו מאוד מאוד. זוכרים את זה? שמישהו בייש אותו מאוד מאוד. נורא נורא התבייש, זה ממש נגע ללבבו. היהודי הקדוש אמר, מה זה? תגיד לי מי זה, אני מיד, אני אקפיד עליו. איך אפשר? ואמר לו, לא רוצה להגיד. שאל אותה יהודי, ומה עשית לו? אמר, אני נשקתי אותו על פי. נשקתי אותו בכל לב, בפי. אז אמר, אני גוזר עליך שתגיד לי מי זה. אז אמר, שהוא קרא את הספר שבט מוסר, והתוכחות של השבט מוסר היו כל כך, הוא הרגיש שזה כל כך שייך אליו, שהוא הרגיש כזאת בושה עד שהוא כמעט יצא נפשו. אז יהודי הקדוש שמח שמחה גדולה. חשבתי שגם הסיפור הזה, היה שם דיבור, אבל זה לא דיבור מפורש. כי חלק גדול מהשיחה היהודי לא יודע על מה מדובר, אבל משדר המון, לא יודע איך לקרוא לזה, כוח, אור, חום, כלבי רב שמחה בונים, בלי לדעת מה בדיוק קרה לו. כי סוף זה רק אחרי זה הוא ידע. לפעמים השיח הפנימי הרבה יותר משמעותי מאשר הדיבור. אז לדמיין אותם שהם ישבו שם, זה היה... כשהם דיברו, כל זמן, ככה היה כשהם דיברו, מה היה כשהם לא דיברו. שהנזיר גם מספר שפעם הייתה לו מועקה גדולה, נכנס אצל הרב. והרב ראה אותו כמו שהוא זה, וככה התבונן בו. והנזיר שתק, והרב שתק, ישבו איזה שעה ושתקו. אחרי זה הוא נתן שלום עליכם ויצא. כאילו, זהו, לא צריך להוסיף כלום. רק ככה עם איזה צרה, עם איזה מועקה, עם איזה שאלה, ישבו, שתקו. עוד מעשה שאבי מספר, אני אספר, אבי שליטה, שפעם היו כאלו שנכנסים אצל הרב צודה, והשיחות היו מתנהלים בערך ככה. אני לא יודע אם זה הרב שימה קליין או אחרים, היו, הרב צודה שואל אותו, נו, 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 נו. פחות או יותר בזה היה מסתיים את השיחה. כאילו, היה שואל איזו שאלה, כאילו, כמו, מה קורה? בסדר, ומה עם זה? יהיה בסדר. כאילו, הכל היה, אבל בלי, אני אצטרך לפרט הרבה. זה... הקשבה פנימית. אני חושב שכל חברות הטובה יכולה קצת להתקדם למקום הזה. שאתה מבין, לפעמים נגיד, חברות, מאוד קשה לו עם הסברה שלך. והוא צועק ומביא מהר, ולפעמים הוא ככה, והוא לא באמת מצליח לבטא אותו טוב. אם תתפוס אותו על המילים, יכול מיד להוכיח את הגמרא שאתה הזכרת היא בכלל לא קשורה, ומה שאתה מביא מהתוספות זה לא נכון, ומה שזה, ואתה הסברה שאתה אומר, בכלל לא הבנת מה אני אומר. אבל אם אתה חברות האמיתית, אז אתה מבין שמשהו פה הפריע לו. ואתה את זה תשמע. אתה בעצם רוצה לשאול את זה ואת זה, או קשה לך בדבריי זה וזה וזה, נכון? אפשר כוח. כאילו, זה, אז נדברו יראי השם, איש אל ראו ויקשב השם וישמע. שאם הולכים בדרכי השם, שמקשיבים אחד לשני, עד שמה שומעים את הלב אחד של השני, אז זה, ויקשב השם וישמע. ואולי זה גוף, מה שאומר שקדוש ברוך הוא ילמוד, למרות שפשט המילים, זה נשמע שיהיה פה מין כמו השגה כזאת, מדרגה עתידית. אז אני אגיד עוד הערה, לפני ככה שנחבר את זה שוב לעולם שלנו, שכתוב, לעתיד לבוא, הוא אומר משהו הפוך ממאמר אחר הדואר, פסוק. לעתיד לבוא כתוב, לא ידעו, לא ילמדו עוד איש את אחיו לומר, לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, מקטנה מהגדולה. לא יצטרכו להסביר, כי כל אחד ידע לבד. אז מה יהיה? לא ילמדו בחברותה, לא יצטרכו חברותה, לא יצטרכו רב ולא חברותה. כל אחד ישיג את השם בעצמו. פה אומר משהו כמעט הפוך, כאילו, דומה אבל שונה מאוד. שלא יצטרכו ללמד אחד את השני מה שהשני רוצה להגיד. כי הוא יבין את זה לבד. לא יצטרך חברותה ללמד את רעהו, כי כולם ידעו איש את רעהו מגדולם ועד קטנם. זה כאילו פשט חדש. כלומר, זה לא, ואז אולי זה הכוונה של הפסוק ההוא. לא שכל אחד יהיה איזה נבדואליסט, צינור ישר בינו לבין השמיים, וכל החברים גם כן יש להם צינור עצמאי. כמו היום, שכל אחד ילך עם האוזניות, שומע את השיעור, הוא מדבר בפלאפון, ואף אחד לא קשור לזה של ידו. כל אחד מחובר בערוץ למקום אחר. אז לא ככה. כולם יהיו קשורים וישמעו את דבר השם שנמצא אצל כל האחרים, בלי שאחרים יגידו. כלומר, יהיה חיבור מאוד עמוק אחד מהשני. לא יהיה אי-בדלות. כלומר, יהיה עצמאות, זה כן. או שפשט הפסוק שם. אבל יהיה בעצם שיתוף מאוד עמוק בין אחד לשם. שאומר, אם נקרב את זה, זה באמת מדרגה עתידית. מדרגה כפשוטם של דברים. שמה שיש פה מין נבואה כזאת. סוג של נבואה שכל אחד יודע מה שבלב חברו.
הדיבור זה לא העניין של התורה?
הדיבור?
זה לא
ידעו את הדיבור,
זה המצווה
הדיבור. זהו, אז אתה שואל טוב, מה עם הדיבור? אז אם התלבטנו, אם הם ידברו או לא, יכול שידברו. שכל אחד יגיד לשני מה שאני חושב. וואו, יחזור. אז אתה אומר ש... שהוא עוד לא אמר כלום, כן? אתה אומר ש... כאילו, כל אחד יוציא לפועל את המילים של השני. כלומר, הדיבור יהיה, כמו שאומרים, נגיד, מה יהיה עם עבודת אדמה לעתיד לבוא? יהיה שפע, יהיה ברכה. ביום היו ינח השם לך, מעוצבך, מרוגזך, מעבודה הקשה אשר עובד בך. תעשו רק לילה שזביזת הפך תאכל לחם. אז לא יעבדו את האדמה? יעבדו, למה? כי זה דבר יקר. לפני בצד עצמו. תכלית. לא בשביל צורך, לא בשביל אילוץ. זה מתולי לצורה אחרת של עבודה. כמו נגיד אדם שיש לו גדיין ליד הבית. הוא לא חייב את זה לפרנסה, אבל הוא עושה את זה כי הוא נהנה. נהנה להשקיע בזה. יכול להיות שהרבה דברים יהיו, לא בגלל שאין ברירה, אני אצטרך לעשות את זה, כי אחרת לא יגיע למשהו אחר שאני רוצה להגיע. אלא כי זה דבר נכון. אז ככה ידברו אז. זה באמת דיבור אחר. אצל רב נחמן, בסיפור הזה שמעשה בשבעה קבצנים, מה? ככה חזרת על זה? פעם ראשונה או פעם שנייה? טוב, אחר כך. בעזרת השם. במעשה בשבעה קבצנים, אז מדובר שם גם שהרבה מכל מהקולות שהעולם משמיעים, זה בגלל חיסרון. ככה הוא אומר. ולכן יש את הקבצן, אני חושב, החירש. הוא לא שומע את כל הקולות האלה. לעתיד לבוא, זה יהיה קולות אחרים. לא קולות של חיסרון. כאילו, אפשר להבין ממנו שבעולם שלא יהיה חיסרון, אז יהיה שקט. לא. יהיה קולות אחרים. ככה צריך להגיד. יהיה קולות אחרים. אז נחזור מזה לעולם שלנו, אם נדרה, לא מדרגה ניסית, אבל מעין זה. מעין... המדרגה העתידית, אז חברות הטובה שיש ביניהם קשר וחיבור בין אחד לשני, כל אחד ממש יורד לסוף דעתו של השני, אז וכל אחד מבין את השני, אפילו לפני שהוא אמר את עצמו עד הסוף, אפשר להגיד, זה השכינה שביניהם. המהר"ל אומר שנכון, כשיש חברות, אז יש שכינה. שלושה, יש עוד יותר שכינה, כי דברי חז"ל. אני מעריך להגיד שכל אחד הוא גוף, והחיבור של שניים ביחד, זה כבר הצד השכלי. אז אפשר לחבר את זה לעבודת תלמידות. מתי באמת השכינה הזאת מתגלית? כשיש את המדרגה הזאת, שכל אחד מבין את השני, כמעט בלי שהוא אומר. הוא יכול להגיד מעט מאוד והוא מבין אותו. זה השכינה שביניהם. שזה גם כמובן במשפחה, בבית. אבל זה השכינה שבלימוד תורה. אני חושב שכל אחד מכיר את זה, שאפילו זוכים שאתם חברו אותם, מדברים ביחד, אבל זה דומה כמו שאחד חושב בכל, מערער. כמו שאתה נגיד, היית מערער בסוגיה, מתגלגל עניין, עד שבסוף הדברים לאט מתבררים. ולפעמים, חברות הטובה, הם עושים את זה. מדברים, לא מרגישים שהזמן עובר. כל אחד מתקן את השני, משלים את השני, קצת מחדד, משפץ, עוזר לשני להגדיר את עצמו. אחרי 3 שעות, דברים מחוברים כשמלה. כולל כל הקושיות, כמובן, שעדיין לא פתורות, שגם הן מחוברות כשמלה. זה אולי מעין זה שאפשר לעשות בעולם הזה. אחד מבין את השני והשני לא מבין את האחד. זה רב ותלמיד קצת. שאלה רק מי. בניג לזה שמבין את השני הוא כאילו התלמיד, וזה שלא מבין את השני הוא כאילו הרב. אבל באמת זה הפוך קצת. זה אולי עומק הפשט של מתלמידה יותר מכולם. יכול להיות. כן, אנחנו גם ציינו שמבחינת המשמעות הפשוטה זה מין נס כזה. אבל כיוון שאנחנו לומדים את דבריו ויודעים מי אומר אותם, לפי איך שהוא התנהג, אני חושב שהוא משהו מזה הוא עשה. כלומר, בפירוש זה הייתה מין הקשבה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מחוברת, מאוד פנימית. וגם זה, אנחנו שומעים שיהיה נס לעתיד לבוא מן הסתם, זה לא משהו טכני. כאילו, מה נרוויח מזה שנדע קודם? הרי זה ירוס את כל החברות. איך כל אחד, במקום שהוא מדבר, אז אני אומר, בסדר, שמעתי כבר. אני כבר יודע מה שאתה רוצה להגיד. טוב, 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 תפסיק, תפסנו. דבריך ברורים, כמו שאומרים ברעיון בתקשורת. מיצית. זה לא ככה. הנס הוא חיבור. מה זה נס? הנס להתנוסס. זה נס הגדול, שידעו את השם, זה ידעו גם את מה שיש כל אחד בלב חברו. אמר רבי אלעזר בן פתת. היינו שרבי אליעזר, אז נראה את הלשון של המדרש. אמר רבי אלעזר בן פתת, שמו רגע בעל פה. בשר ודאי, אם שומע דברי אדם עושה דינו, אם לא שומע אינו יכול לכוון דינו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, עד שלא ידבר אדם הוא יודע מה בליבו. וכן בשלמה אומר, די את אלוקי אביך ועובדהו, בהמשך וכל יצר מחשבות מבין, עד שלא יצרה מחשבה שבליבו של אדם הוא מבין. אתה מוצא לפני 7 דורות, עד שלא נולד נבוכדנצר, נתנבא ישעיה, ופרש מעתיד לחשוב בליבו שנאמר, ואתה אמרת בלבביך, השמיים מאלם. ומה אם לפני 7 דורות צפה הקדוש ברוך הוא וראה מעתיד לחשוב, הצדיק בן יומו אינו יודע מעתיד לחשוב, לכך כתיב היה טרם מקרא ואני אהנה, ואז כל זה חוטא לפסוק, לכך נאמר, מה תצעק אליי? זה אומר, מה רבי אלעזר בן פתת? היינו שרבי אלעזר בא בפירוש להוסיף עד אלאל, ואמרו שאין צריך אפילו לעשות מעשה, לענות בתפילה. אלא עד שלא ידבר האדם, הוא יודע מה בליבו. וכל הציטוט של המדרש, עד הצדיק בן יומו, אינו יודע מה עתיד לחשוב, לכך כתיב היתר עם מקרא ואני אענה. עד כאן המדרש. היינו, שאני אענה על המחשבה. לכך נאמר, מה תצעק אליי, ודוק שנכתב בקיצור. אני חושב שהוא באמת בא להדגיש, לשיטתו, זה ככה באמת למדנות פה, שלמרות שהמשך המדרש מדבר שוב על זה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה לפני שבן אדם אומר אותה, אז זה כאילו השלמה של החלק הראשון של הפסוק. והיה טרם מקרא ואני אענה, יש בזה 2 דעות. דעה אחת זה עשייה, שהיא כמו תפילה, דעה שנייה, אפילו בלי עשייה, מחשבה לבד כמו תפילה. אבל עוד הם מדברים, ואני אשמע, זה סיפור אחר. כמו פשט המדרש, שזה עניין של לימוד, וזה כאילו שהשם משמיע את הלימוד מאחד לשני. באמת, שנזכה ללכת בדרכי השם, להקשב השם וישמע, שכמו שהוא מקשיב, אנחנו מקשיב להם, נראה השם, אז ככה גם אנחנו נקשיב, נראה השם. טוב, עוד דיבור, ויושע השם את ישראל, וירא ישראל, יש לפניכם? כן. כאשר היה קטרוג למעלה, מה נשתנה אלו מאלו, הלכו להלל עובדי עבודה זרה, הלכו לו וזה גרם. בלב ישראל גם כן, שיהיה לפלא בעיני עצמם, איך יבשו, ומה נשתנה אלו מאלו. לכך ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל השם. הם לא היו בטוחים בזכות שלהם להיגאל. אחר כך בא, כאשר הקדוש ברוך הוא לימד זכות לישראל, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שעתידים לקבל תורה, שרואים להיבשה, זה גרם מיד לרמת לב בני ישראל, שלא נחשבים מצרים לכלום ביניהם, וזה עצמו הישועה הגדולה בלב. וזהו פירוש ויושע השם את ישראל. הנה שהושע להם בעצמם, שיצאו בליבם מיד מצרים. אז אם אלה, מהירו את מצרים מת על שפת הים, שראו אותם כאילו כבר מתו, והיינו שווים נפגרים ביניהם, וכאפס בתור ונקדם, שם עבדי השם. באמת הרי בפסוק, שאנחנו הרי אומרים אותו בתפילה, כן? ביושע השם, ביום מהירו את ישראל, מיד מצרים, והיר ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז בפשט, פשט לפי דבריו ונראה מה שהוא באמת אומר. פשט לפי דבריו, כאילו מה הפסוק הזה בא להוסיף? ויושע השם ביומו. אפשר אמנם לומר, הכוונה לסיכום, של כל מה שהיה. ויושע השם ביום ההוא בקריאת ים סוף. אני רוצה לומר שלא, אבל ויושע השם זה עוד שואה, נוספת. נוספת לעצם ההצלה מהים וההצלה מהמצרים שטבעו בתוך הים. מה זה ויושע השם? שיושיע את ישראל מצד עצמם. שמה? כי הם היו צריכים ישועה לא רק בגשמיות, בגוף, אלא היו צריכים ישועה בלב. שיהיה להם שמחה, שיהיה להם ודאות, שיהיה להם ביטחון בגדולתם, בזכותם. באמת עשיתי אתמול דבר כזה, ישבנו כמה חבורה כזאת, קטנה שמוכנה, מבקשת את זה. אז עשינו ככה דמיון כזה ביחד. לדמיין כאילו אנחנו בקריאת יום סוף. ככה חובבני אמנם, לא מקצועי, אבל קצת מה שקרוי דמיון מדרך. מה שהיה חזק אצל חלק מהם, לא כולם, אבל זה די משמעותי, שאנשים פתאום, כשניסו לדמיין את זה, תארו, אפילו ראו, כן? בלאגן עצום. כלומר, היה שם, אחר כך אתה מסתכל על פסוקים, ואתה שואל אם זה בדיוק מה שראיתי, כן? אבל תחשבו להיות בתוך, לא בתצפית. אני חושב שקוראים את התורה, אנחנו בתצפית בעיקר. תחשוב שאתה בתוך שמה, ויש המון המון אנשים, כל עם ישראל מסביבך, יש את המצרים רודפים, ויש את הבהלה הזאת שמתחילים מבעל מהמצרים, ויש את הים ליד, שהוא בטח גם עושה את הגלים ואת הרעש ואת הקצף שלו וכו'. אז הדבר ראשון, אני גם ככה בעצמי קצת רעש עצום, כמו מלחמה כאילו, באמת זה על סף מלחמה. מלחמה אולי לא כל כך הדדית, אבל מהומת אלוקים, כן. אחר כך הקדוש ברוך הוא מצטרף לה, והיה עם השם את מחנה מצרים. אז ביחד עם הישועה הגדולה, תחשוב שאם אתה נמצא בפנים, אתה צריך אחר כך לקחת אוויר. כלומר, היה פחד נוראי, היה לחץ עצום, וגם כשכולם צריכים להיכנס לים, זה כנראה הבינו שזה צריך להיכנס בזמן, עכשיו שהקדוש ברוך הוא אומר, לפני שהנס ייגמר, אני לא יודע, אולי יש הבטחה שעד שהאחרון יעבור, הנס לא ייגמר, אבל זה לא, כשאתה נמצא בפנים זה לא אותו דבר, זה עובר מהר. זו מין הזדרזות, מתנועה כזאת חפוזה, וכולם ביחד, וברעש, ובזה, המצרים מאחורה צועקים, אחרי שהכל נגמר, והיום ככה מתכסה, צריך כמה שעות להירגע, לא? לא כתוב בתורה, צריך לטוב. אנחנו היינו כותבים, כמובן, בקטנותינו, בשפתנו, היינו אומרים, וינשמו בני ישראל עמוק, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. ואז, אז ישיר. אז בהקשר הזה הייתי אומר, ויושע השם, שהוא לא היה מספיק שהם ניצלו פיזית. כי גם אחרי הצלה כזאת, אתה יכול להיות מזועזע, ממחשבה, אתה יכול, וזה קורה גם ביום יום בדברים שאדם פרטי ניצל מהם, אתה יכול לחשוב מה היה קורה אם המצרים היו קצת מתקרבים יותר מהר, או מה היה קורה אם הים בכל אופן היה נסגר עלינו, בלי הנס, או כשמשהו נסגר על המצרים. זה נורא מבהיל. זה יכול להיות רק במין תדהמה כזאת. אז ויושע השם ששימח אותם, שימח את ליבם, ואז פתחו בשירה. ככה היה אפשר לפרש, רק נראה מדבריו שהוא אומר שזה היה קודם. שזה כנראה שהישועה הזאת הייתה לפני הישועה הממשית. אנחנו רצינו לומר שגם אחרי הישועה הממשית יש כזה, יש תורך בישועה ליבית. אבל הוא אומר שראו אותם כאילו כבר מתו. הרי בשלב האחרי הזה כבר הם מתו באמת. כאילו כבר מתו. כלומר, הם לפני שנקרא הים, לפני שהם עברו בתוכו בחרבה, לפני שהמצרים טבעו בתוכו, נושאו בליבם. הם כבר ראו את עוצמת הזכות שלהם, את זה שלמצרים אין שום כוח אמיתי מולם. וזה אולי גופה גרם לישועה ממשית. זה מזכיר את מה שאלישע אמר לנערו, אמר להשם, פקח נא את עיני הנער, שיראה שרבים איתנו מאשר איתם. אז קודם כל הייתה צריך ישועה כזאת. וזהו שאמר המלך, וזהו שאמר דוד המלך, עליו השלום, תרהיבני בנפשי עוז, כי זו הודעה לנפש משמיים שיבשה. ומה שיגיע לו עוז ותעצומות, ויגבה ליבו בדרכי השם. כלומר, איך אדם יודע שהוא הולך ליבשה? אם יש לו שמחה גדולה. אם יש לו ודאות כזאת, אם יש לו תרומות רוח, סימן שהוא הולך ליבשה. תשאלו האם תמיד זה ככה? אני יודע. אבל זה ודאי הרבה פעמים פתח לישוע. זה הפתח הראשון לישוע, שקודם כל אדם חוזר לאמונה ולשמחה. זה סימן גם. לא, אצל אנשים הגדולים זה סימן כפשוטו. שבאמת, ברגע שמרגישים שמחה, זה בטוחים שכך תהיה הישועה. עכשיו, שיהיו אנשים בגוש קטיף, שהיה להם ביטחון גמור, שיהיה בסדר. לא יודע, הם כולם, אבל חלק לפחות. אפילו היו שמחים כבר. לא זוכר, אנשים תיארו ש... חשבו כבר על סעודת ההודעה. כן? חילקו טוף מרים? אז צריך עיון על דבריו. טוב, יש בזה כמה תשובות. תשובה אחת, שמה שקרה בגוש קטיף זה לא עונש, זה חטא. כן. כלומר, כשיש בעל בחירה, הוא יכול לבחור בטוב או ברע, אז זה מסור לבחירה שלו. אבל... באופן יותר עמוק אני חושב, שבאמת השמחה, כלומר, אצל אנשים גדולים שבאמת הנס מלווה אותם, שיש להם השגחה גלויה, זה כמו שהוא כותב. ויכול להיות שגם זה הוא אומר מתוך הניסיון, לא מתוך דיבור תיאורטי. אבל פחות מזה אפשר להגיד שהשמחה הגדולה היא אומרת שאדם הולך להיוושע. אבל לא בטוח שבאופן, לא בטוח שדווקא בדבר הזה או דווקא עכשיו. אבל זה בהחלט אומר שנוכח השם דרכך. שהמהלך הזה בסך הכל ילך ויצמח. שבסופו של דבר ידגו לרוב בקרב הארץ וההתיישבות תשגשג והארץ תתיישב. שזה יהיה. כשזה...
יש אפשרות להמשיך את זה בצורה שונה, בסדר? דווקא שישועה תקורה.
אולי נוסיף ונאמר, שזה גם בתנאי שלפני כן הייתה... אם אדם שמח ומאמין, מתוך אולי התחזקות באמונה, אבל לא מתוך... הייתי אומר, הוא מדלג על הצער של הצרה. כן, אם אדם מדלג על הצער של הצרה, אז זה שמחה שהיא פחות הוכחה. אם הוא היה בצער גדול, והצליח לצאת ממנו, אז זה יותר אומר. שם היה מגמה קצת, ואני חושב לפני הגירוש הזה, מראש לא להיכנס לצער עד כמה שאפשר. שיכול להיות שיש בה, כשלעצמו רעיון בריא. או להיכנס, להיכנס נכון. סיפר לי מישהו שהיה שם בתשעת הימים, נותנו יותר, יכולים לנגן. מה? איך קראו לזה? המערש נתן?
כן.
למה?
רוצה שעשו הפצות לא מתאים. רב כאן יתיר עד תשעת הימים, המערש יתיר לגמרי.
עד תשעה באב. למה? כדי לחזק את האמונה.
עלו שם איזה כמה שליחים שערו בין הבתים.
מסתבר שאם אדם... עלול להגיע על ידי לא צער רגיל, אלא עצבות ודיכאון. אז מסתבר שלא זה, לא על זה דיברו. מה אתה רוצה להגיד?
תראו להיכנס לים.
גם? כאילו, לשמור את המורל גבוה. אני אומר, אבל אם המורל הוא בשפל, ופתאום הוא עולה, זה סימן כן. כלומר, אם יש כאילו דו-שיח עמוק עם המציאות. לא רק היאחזות בזה שבעזרת השם יהיה בסדר, אלא כן, חישה, חזקה של המציאות, ומתוך זה מצליחים לראות את הדברים אחרת, זה הרבה יותר מעיד. זה הרבה יותר מעיד. אפשר. טוב, נראה עוד עניין אחד. במדרש הדר הוא תכתיב. פי הפתחה בחוכמה, תורת חסד הלשונה. מיום שברא הקדוש ברוך הוא עולמו, ועד שעמדו ישראל לים, לא מצינו אדם שאמר שירה לפני הקדוש ברוך הוא אל ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. נקרא קצת מהמדרש עצמו. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכולת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, אז ישים משה ובני ישראל, הווי פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. ואין אז אלא שמחה שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. זה מה שהוא בא לדרוש. הנה, אז את החלק האחרון הוא מביא. כיוון שבאו ישראל הים ונקרא להם הים, מיד אמרו שירה. שנאמר, אז ישיר, הווי פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה, ואין אז אלא שמחה וכו'. ברוך זה. כי הנה העירה הוא שר להשם צדיקים יבואו בו. אגב, שעיקר העבודה הוא אהבה. אמנם העירה הוא שר לאהבה, ומעירה בא לאהבה. כשרואה ומבין גדולת הבורא מכל העולמות והבורים, אז בא לו יראת רוממות. אחר כך כשמבין איך שבריאות העולם והנמצאים ומה שמהווה אותם, הכל בשביל ישראל המקרובו לקבל מהם תענוג ושעשועים, ורואה עצמו כבן לפני אביו שבשמיים, מאז בא לו אהבה, וזה נקרא חוכמה סתימה. מה? יש לכם משהו אחר? מה זה? האם יש פה גם את זה? יכול להיות שזה באמת נוסח שונה בכלל. טוב. אני חושב שכאילו... זה לא שזה פסקה אחרת, פשוט... זה כאילו זה בקיצור מאוד. אה, זה אחד לפני... זהו, אחד לפני. כן. טוב. אז נעשה בעל פה. אז כן, אז יש יראה, יש יראה ויש אהבה. אז כשאדם רואה את גדולת הבורא, יש לו יראת רוממות. אחר כך שמבין איך שבריאות העולם הנמצאים, ומה שמהווה אותם הכל בשביל ישראל, עם קרובו, לקבל מהם תענוג ושעשועים, ורואה עצמו כבן לפני אביו שבשמיים, מאז בא לו אהבה, וזה נקרא חוכמה סתימה. כן, יש שלב ראשון שרואים כמה שהעולם גדול וכמה גדול הבורא שברא אותו. שלב שני, רואים כמה הוא אוהב אותנו, וכמה חשוב לו מה שאנחנו עושים, וזה גורם לאהבה. שלב הראשון הוא יראה, התפעלות מגדולת השם, מגדולת מעשה בראשית, והשלב השני הוא אהבה. כמשל, הבן הקטן הוא מתחתה לפני אביו כאוות נפשו, ואביו עושה לו רצונו. לכל מה שמדבר הוא שמחה לפני אביו וחוכמה יחשב. מחר שבא בימים, הוא ירא מפני אביו ומרחיק עצמו ממנו, וירא לדבר בפני אביו. אומנם אם הבן הוא ההוא חכם ובעל דעת, יודע היטב שהוא בן חביב לפני אביו, ואביו יש לו תענוג ממנו, מתעורר אצלו אהבה, ואז הוא בשמחה ולב טוב, הוא מדבר לפני אביו בשמחה, וזהו עיקר שעשועי אהב. אז הוא מתאר פה איזה מצב, שילד קטן, כל מה שהוא אומר, זה משמח את אבא שלו. ודווקא כשהוא מדבר דברים ככה של ילדות, דברים משעשעים, דברים מצחיקים כאלה. אחר כך שהילד גודל, אני שומר שהוא בא בימים, הכוונה הילד, הילד גדל, אז הוא כבר, הוא יותר רציני, יותר בוגר, והוא חושב שגם מצפים ממנו שיהיה ככה בוגר ורציני, ויש לו כבר יראה. הוא יותר, יש לו יותר דיסטנס. לא יודע, אולי נשתף אתכם. אני פעם שהייתי בין שורה א', ב', משהו כזה, היינו שם בטיול עם ההורים. והיה שם איזה מתקנים, היה איזה גלגלים כאלה, אפשר להתנדנד עליהם וכו'. או שזה היה בתוך ים. אז אבא שלי קפץ והתחיל. ואני ככה הייתי נבוך וזה. אז אמא שלי אמרה, למה אתה לא? גם כן. אז אבא שלי אמר, עזבי, הוא בחור ישיבה. הוא ישיב בבוחר. זה ממש מה שכתוב ככה. כאילו יש לו כבר, מוחק כזה כבר לא נעים, מצפים ממני, וגם אתה יותר מבין מה זה אבא, הוא לא רק אבא חמוד כזה, אני מתקפסים לו על הברכיים, יש לך יראת כבוד, אתה יודע מי הוא. ואז זה יהיה זה. אבל הוא אומר, אבל עד רבה, אבא רוצה שגם הוא ימשיך להיות, ימשיך להיות ככה, זה לא יודע אם באותה ליבוש בדיוק כמו בגיל 3, או בגיל 6. אבל בעצם הוא ישמח מאוד אם הוא יהיה ככה משוחרר, נגיד, בשפה פשוטה, שיהיה, שלא, לא דווקא יהיה ככה, שיהיה משהו דומה לאיך שהוא היה בעצם בילדותו. זה דווקא מה שישעשע, דווקא מה שישמח. אז ככה הוא מסביר את המדרש, שכל מי שהיה שם, אדם הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, אנשי שכם, לא אמרו שירה. למה? כי הם כאילו היו במצב האמצעי הזה, שהם כבר הכירו את השם, ולא עיזו להגיד שירה, כי הוא להגיד שירה זה כאילו קצת להיות ספונטני, זה להתבטא, זה לבטא את הלב. השיר הזה יהיה לכם כדי להתקדש חג, לא יודע מה רב, נכון הרב שלמה פישר עוד מגיע לפה לפעמים? אז אחד הדרושים שלו, זה שהוא אומר שיש שני סוגי הלל. יש הלל שהוא טקס, שאומרים אותו בחגים. אז זה מתאים שתגיד את זה אפילו ב... חזן קהל, מקהלה, לא יודע, כאילו, טקס. ויש הלל ספונטני. הוא אומר, הלל של קריאת ים סוף, שירת הים, שזה גם שירה. ואותו דבר, הלל של ליל הסדר, של יציאת מצרים. כן, נכון. אז זה ממש, כאילו אדם עומד, רואה את הנס, ומתפרץ לו השמחה. לא טקס. משהו ספונטני. זה השירה. אז השירה זה ממש כמו הילד שמשעשע את אביו, שפתאום הוא ככה מתבטא מהלב שלו, מהחלק הילדי שבו בא לידי ביטוי. זה מה שמשמח את האבא, זה הילד החביב עליו, שזוכר אותו מינקות. מה? בדרוש שלו עושה הבחנה, שאר החגים זה יותר כאילו מין הוראה כזאת, זה גם, זה חגיגי, זה מכובד, זה מרומם, זה משמח. אומר שליל הסדר זה כאילו התפרצות כזאת. מילה לה כאילו יצא ממצרים. לכן זה פעם יחידה שאומרים שירה בלילה. כן. השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, לעתיד לבוא, זה כאילו שוב. שוב יהיה ככה. זאת אומרת, זה נכון, שוב, גם כמו שכתוב פה בן ואב, זה יוכל להיות בן חברים, כמו שלפעמים אדם חושב שהוא חייב לשמור על מכובדות, על יראת כבוד, וזה לפעמים דווקא מה שמבקשים לך, משהו יותר, יותר פשוט, יותר טבעי, יותר נלבב, וזה דווקא מה שמשמח. שאומר, זה כמו לעבור מירה לאהבה. כי מתי אתה יותר מביא את הלב, נותן ללב ביטוי, שיש יראה. אבל כשאדם מרגיש כמה הוא אהוב, זה הרבה יותר משוחרר. אתם כשיש יחסים שיש בהם אולי יראת כבוד, אז באמת זה ככה. רק כשמרגישים מאוד מאוד בטוחים, מאוד אהובים, אז אתה מרשה לעצמך, אם זה ככה, איפה אדם מרשה לעצמו להיות ילד? בבית. ככה גם ליד בן הזוג גם. זה. אז זה עיקר שעשוי אהב. אז ככה גם ביחס לקדוש ברוך הוא. זה חוכמה סתימה, הוא קורא לזה בהמשך. ולפני כן. אני חושב שזה חוכמה להבין שזה מה שהשם רוצה. כי זה לא דבר פשוט. בנגלת, יותר אולי חזק הצד של היראה. להבין שבעצם, בעצם מה שמשמח אותו זה זה. אז ישיר, אין אז אלושון שמחה, שמחה שלו. מה השם יותר? והיה אצלו המון ויש שעשועים. מה אמרנו? יש מדרש שהקדוש ברוך הוא מה עושה ב-12 שעות ביום? תעזרו לי, 3 שעות יושב ולומד תורה, 3 שעות דן את העולם, 3 שעות מפרנס את כל העולם, 3 שעות האחרונות משחק עם לוויתן. שאנחנו צריכים ללכת בדרכי השם, 3 שעות ללמוד תורה בסדר, הם מוכנים אפילו יותר. 3 שעות דן את כל העולם, נגיד מישהו כבר דיין, אז הוא הולך אחרי שהוא לומד את הקביז שלו, אז הוא הולך לבית דין וכותב פסקים. אחר כך 3 שעות לפרנס, אז זה כולל כל צורכי הפרנסה, דאגה וכו'. מה זה 3 שעות לשחק לבנייתן? איך אנחנו בזה? נלך בדרכי השם. מה? טוב, אתם כבר יותר משוחררים. אני חייבתי לשחק עם הילדים. אני מקווה, זה הממד השעשוי, אני מזכיר, אני לא יודע אם זה היום יש לו הקשר זה, אבל כן, איזה ממד שעשוי שבחיים. זה דבר מאוד יקר. מה? לוויתן? כן? בוא נחשב את זה. מה, חישבתם כבר? אה, זה רחוק, אתה אומר. טוב. בלי גימטריה, לוויתן, הוא משחק עם לוויתן. זה תורי לב, הרב אומר שיוטים את רזה דשטוטה, שזה הקדמה למילה דחוכמתה, מה שכתוב בבבלי. שרבה היה אומר מילתא דבדיחותא לפני הלימוד, בזוהר כתוב שרב אמנון היה אומר מילתא דשטותא לפני הלימוד. ושוב, זה הממד הזה השעשועי. קצת להשתעשע. עכשיו, כמובן שצריך לעשות את זה נכון. כלומר, אם נדעת לשחק טוב, כמו שאומרים. אבל בעיקר, לא לשחק טוב במובן המקצועי, אלא במובן של... יש כוחות יקרים מאוד שיכולים להתבטא דווקא בתחום הזה. וצריך לפני כן ללמוד, ביניהם 3 שעות תורה, 3 שנים אולי. 9 שנים, 3 כפול 3. אבל עדיין, סופו דבר, יש איזו יקרות וחבבות, גם מצד הקדוש ברוך הוא, דווקא גם לימדים האלה. תרצו, אפילו תפילה לעומת תורה זה ככה. תורה זה להפעיל את הראש, להיות במקום אחרי זה. תפילה זה להיות כמו ילד, כמו יש לפני אביו. אם אדם מתפלל באמת בכל לב, איך אמר רבן יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסאי, אלמלא הטיח בן זכאי ראשו בן ברכיו כל היום. לא, 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 משמע רבי חנינא בן דוסאי, כשהיה מתפלל, לא יודע אם זה תיאור של מה שהוא היה עושה, הוא עוד שהיה מתפלל כמו, לא יודע, כמו ברסלבר, לא יודע איך היה מתפלל, היה כעבד לפני מלך. אז זה דווקא, כבן שהוא לפני אביו, שהוא עושה לו רצונו, ככה, נו, חוני המעגל. מה? באמת, מה שנאמר על חוני המעגל זה ממש זה. שהוא כאילו שבר דיסטנס, ככה מדברים? אמרנו שאין בשטח, ככה מדברים? אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, כמו שהוא אוהב ילד. שאוהב לפנק אותו, מה שהוא מבקש, שגוזים, שקדים, זה הכל נותן לו. לא אפילו, בגלל. טוב, שנזכה.